לילה טוב ושלום רב באולפן יואב צור. ראש הממשלה בנימין נתניהו שלח הערב מסר מפייס למען האחדות בעם ואמר כי הערבות ההדדית בינינו היא שרירה וקיימת. באשר להסכמי השלום אמר ראש הממשלה כי המעגל ילך ויתרחב. נשיא המדינה הרצוג שלח אף הוא מסר בו אמר עלינו אחריות לקיים שיח פנימי בתוכנו וגם מחלוקות ובלבד שהן לשם שמיים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס הערב למצב הכלכלה בישראל והגדיר אותה כנס. מדינה צעירה וקולטת עלייה עם נתוני פתיחה מורכבים בסביבה עוינת ועם הוצאות ביטחון אדירות מגיעה לביצועים כלכליים מדהימים בצמיחה בנתוני שוק התעסוקה ועוד. עם הרבה חזון, יצירתיות, טובי האנשים והמוחות של העם היהודי ועם סייעתא דשמיא, המשק הישראלי עושה כבר שנים את הלא יאומן, דברי שר האוצר. שר החוץ הרוסי סרגי לברוב שניהל היום את הדיון באום בנושא הסוגיה הפלסטינית והמצב הביטחוני במזרח התיכון, התייחס לעזיבתו של שגריר ישראל באום גלעד ארדן במהלך הדיון. בהיסטוריה שלי באום היו דיונים גם בחגים רוסים. אי אפשר לא לקיים דיונים בכל יום שיש בו חג לאיזו מדינה. לברוב הדגיש כי לא מדובר באירוע אנטי-ישראלי. כאמור מוקדם יותר היום ארדן נטש בזעם את המקום כאות מחאה על עצם קיומו של הדיון ביום הזיכרון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר מחר יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה רגילות לעונה. בחמישי תחול התחממות קלה ובשישי ירידה ניכרת במידות החום עם התכנות לגשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון הארץ. עד כאן חדשות כל חי.
FM 92.8 FM כל חי
בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
שוב ערב טוב למי שעוד לא נמאס לשמוע אותנו אחרי שאתמול היה שעתיים והיום כבר שעה שנייה, או למי שלא נרדם מהקול שלי, אנחנו פה עוד שעה. שאלות 03-593-93. ערב טוב. האם יש למי להגיד ערב טוב? לא שומעים אם יש מאזין. בואו נחזור חזרה לפרשיות השבוע שלנו. פרשת אחרי מות. אחרי מות שני בני אהרון וקרבתם לפני השם וימותו. הם התקרבו כי הם רצו להתקרב, כך אומר אור החיים. רב צודק בפריצדיק אומר שהם מתו כמיתת בן עזאי. ואילו אהרון הכהן שנכנס לבית קודשי הקודשים בשלום ויצא בשלום, היה בבחינת רבי עקיבא. מקום אחר אומר רב צודק שרבי עקיבא גם כן חשקה נפשו במיטתו של בן עזאי. הרי מה היה עם נדב ואביהו? כל העם כולו ראה במעמד הר סיני את האור הגדול. ומי שרואה את האור הגדול קשה לו להיפרד. והם לא רצו להיפרד, אבל הם ידעו שיש להם תפקיד. ולכן הם עזרו עוז וחזרו חזרה. והם באו למשה רבינו ואמרו לו, היום הזה ראינו כי ידבר אלוקים את האדם וחי. וממשיכים ואומרים, ואתה למה נמות? אם יוספים אנו לשמוע את כל השמות ומתנו, ומבקשים אלו, דבר אתה אמנו ונשמע, ואל ידבר אמנו אלוקים פנמות. כי הם היו כמו רבי עקיבא. הם ידעו שאם הם ממשיכים הלאה, אולי לא יהיה להם כוח לאסוף את עצמם, ולצאת משם, והם יימשכו אל האור. במהלך השנה, עד הקמת המשכן, בני ישראל כבר רחקו מממד הר סיני, ונרגעו. נאמר, מן השמיים ישמיע השם את קולו ליסרקה, ועל הארץ ערכה את ישועה גדולה, ודבריו שמעת מתוך האש. והאיסורים הללו של לרצות להישאב אל האש, ולהחליט לחזור חזרה, עברו. אבל נדב ואביהו בגדלותם העצומה לא שכחו. והגעגוע אל האור המשיך לפעם בליבם כל הזמן. כל הזמן. ולכן הם נמשכו עוד פעם אל האור. ביום חנוכת המשכן, כשהקדוש ברוך הוא ירד באש, והם נמשכו אל האש ועלו בסערה השמיים. גם רבי עקיבא אומר, בצדק רצה. אבל הוא עצר את עצמו וקשר את נשמתו לגופו בשלשלאות של ברזל, כי הוא ידע שיש לו תפקיד. וכשהרומאים סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, הוא ראה שהוא ממילא הולך למות, אז הוא הבין שנגמר התפקיד שלו. אז הוא שחרר, ויצאת נשמתו באחד. ולא הרשעים הם אלה שהרגו אותו, אלא הוא נמשך אל האור. ופרשה זו, של אחרי מות, נקראת תמיד בימי ספירת העומר. גם פרשת שמיני, שמתארת את מותם של שני בני אהרון, נקראת בדרך כלל בספירת העומר, אם כי לא תמיד. בימים של רבי עקיבא ותלמידיו. ובאמת יש פה סמיכות הפרשיות בין מותם של שני בני אהרון ופרשת כהן גדול ביום הכיפורים. כי כמו שאומר בצדק, מותם של שני בני אהרון היה בחינת בן עזאי. והאהרון הכהן שנכנס לבית קודשי הקודשים ואל יבוא בכל עת אל הקודש, זה היה בחינת רבי עקיבא. 03-593-63, ערב טוב. ערב טוב. יש איתנו מישהו? האם הגענו לשאלה? כן, ערב טוב.
ערב טוב, אתה שומע אותי?
עכשיו אני שומע.
אם אפשר לקבל תשובה לפחות על רגל אחת, הרי לכל אדם יש תפקיד בעולם. אחד התפקיד שלו זה בעולם לימוד התורה, השני זה בעולם החסד, השלישי תפקיד שלו בהסכנות פוליטית נניח. אם ככה, למה החינוך הישיבתי זה שכולם נשלחים קודם כל לבדוק אם התפקיד של לימוד התורה זה התפקיד שלהם? האם באמת זה הרעיון? אני לא יודע. האם בכלל זה תיאורטית, זה טוב שכולם יקחו את אותו תפקיד?
מי אומר שכולם לוקחים את אותו תפקיד, אבל כולם צריכים ללמוד בהתחלה. מישהו ניגש אליי, בחור ניגש אליי בישיבה ואמר לי, מי אומר שאני צריך להיות יששכר, אולי אני צריך להיות זבולון? אמרת לו, אולי. צהלו פניו, אמרת לו, אל תשמח בתרמת. אם אתה צריך להיות יששכר, אתה צריך לשבת כמה שנים ללמוד, כי אתה צריך רק להמשיך ללמוד עוד הרבה שנים. אבל אם אתה צריך ללמוד זבולון, אז ודאי שאתה צריך לשבת וללמוד כמה וכמה שנים. כי אם לא תלמד כמה שנים, איך תהיה זבולון? אתה תהיה זבולון בלי ואבנון. הרי זבולון זה השם היחיד שיש בית מקדש בשמו, בית זבול. זבולון זה בית מקדש מעט. אתה צריך לבנות בלבבך משכן, שזה צריך לשבת וללמוד היטב היטב. יש תשובה מאוד מעניינת של משה פיינשטיין. שאל אותו יהודי אברך, האם כדאי לו לצאת ולהתפרנס, כדי לא להתפרנס מן הצדקה בתור אברך? עונה לו משה פיינשטיין תשובה שעל פניה נשמעת מאוד מאוד מוזרה. הוא אומר לו, בימינו אין את אותן נשים צדקניות שיכולות להתקיים מבעל שעובד. לכאורה, עליונים למטה ותחתונים למעלה, יציבה בערה וגיורה בשמי שמיה, הרי זה ביוק להפך אנחנו אומרים, שצריך נשים צדקניות כדי שתחזק למעמד עם בעל שלומד, לא עם בעל שעובד. אבל פשוט בדברי משה פיינשטיין הוא כזה. הרי ברור שלא מדובר באדם שילך ללמוד ולא יקבע איזה 7-8 שעות ביום ללמוד תורה. ממילא הוא יצטרך לקחת רק משרה חלקית. וכמה הוא ירוויח לפחות בשנים הראשונות על משרה חלקית? מעט מאוד. וממילא הוא יצטרך גם לקבל מלגה על השעות שהוא לומד. אז ממילא הוא כן יתפרנס מהצדקה, אז מה הוא ירוויח? ואם הוא לא ייקח את המלגה ויסתפק במה שהוא מקבל על משרה חלקית, הרי הם יצטרכו להסתפק בהכנסה מאוד מצומצמת. בימינו אין את הנשים הצדקניות שיספיק להם. או תספיק להם ההכנסה המצומצמת הזאת.
של כוח גדול הרב.
ברוכים תהיו.
מיוחדת.
ברוכים תהיו. ערב טוב. ערב טוב לשאלה הבאה.
הלו.
שלום.
שלום הרב. רציתי לשאול שאלה מבחור חילוני. באזור גיל 24. הוא גר...
תגיד לי, בשעה כזאת הילדים אצלך לא ישנים?
מה זה?
בשעה כזאת הילדים לא ישנים אצלך? יש רעש רקע אצלך.
אני התרחקתי. זה תינוקת שנולדה לאחרונה.
או, מזל טוב.
תודה. אז רציתי לשאול, הבחור הזה שאל אותי, הוא גדל בעיר חילונית, משפחה חילונית, מאוד רחוקה מהיהדות. הוא אמר לי שאחרי הצבא, הוא כרגע בארצות הברית, והוא עושה מטעם הסוכנות, הוא מגיע לייצג את המדינה, והוא נמצא בבית הכנסת של רפורמים וקונסרבטיבים וקצת אורתודוקסים, ומה שהוא שואל אותי בעצם אומר לי, תראה, שם אני נמצא בבית כנסת, אני קשור ליהדות, והוא אומר לי, פה בארץ אני לא מרגיש שכאילו שאני יכול להיות מחובר, מהסיבות של שקשה לו שיש הפרדה בין גברים לנשים וכדומה. השאלה שלי בעצם, נחדד אותה, שבליל הסדר לצורך העניין, אני גר בעיר חילונית, אני מכיר קרוב, אנחנו מאוד, גם לפי מה שידוע לי, מחדדים את העניין ש-90 וכמה אחוז מהיהודים כולם חוגגים את ליל הסדר, למרות שהם לא חוגגים בצורה הראויה בכלל, נוסעים לשם או מבשלים וכל שאר הדברים או לא מתלבשים כמו שצריך וכדומה, ואנחנו כן מציירים את זה בגאווה שאחרי הכל בעצם כן קשורים ליהדות והם עושים את זה. אז השאלה שלי, מה שבעצם הוא הפנה ורציתי שאלה, תשובה חזקה, אז זאת אומרת, למה לא לאפשר, לא לשנות את בתי הכנסת הקיימים, למה לא לאפשר שיהיה כזה דבר גם בארץ? כאילו, למה אנחנו...
קודם כל, לצערנו הגדול יש דברים כאלה בארץ, אבל אל תספר לו. דבר שני, צריך להבין את העניין. קודם כל, שאף אחד לא יעשה לנו טובות. ושלא יבוא ליהדות עם כל מיני תנאים שנוח לו או לא נוח לו. יהדות זה לא פולקלור, יהדות זה לא מועדון חברים, יהדות זה בראש ובראשונה התחייבויות. ג'ון קנדי, נשיא ארצות הברית הידוע והמפורסם, אמר פעם, אל תשאל מה המדינה נתנה לך, תשאל מה אתה נתת למדינה. הוא עדין גם בעניין הזה. אל תשאל מה היהדות נתנה לך, תשאל מה מילאת את חובתך ליהדות ולכל הדורות היהודים שהעבירו אליך את את המסר. עכשיו, צריך להבין את זה. למה אנחנו מקרבים את החילונים ומרחקים בתיעוב את הרפורמה, את התנועה הרפורמית? כן. אנחנו מקרבים כל אחד, חוץ מאשר את השקרנים ואת הצבועים. התנועה הרפורמית זו תנועה שקרנית. אם התנועה הייתה בה ואומרת, אנחנו מוכרים פולקלור יהודי, בסדר, לא היינו מתנגדים אליה. אבל הם אומרים שזאת נקראת יהדות היום. הווה אומר, כשהם מאחורי המעטה הנחמד של גברים ונשים ביחד, ורביות ורביים וכל השאר הדברים שנראים יפים לאדם החילוני ונראים מוזרים וגרועים בעוד אצלנו, יש נישואי תערובת. יש הפרדת זוגות בלי גט. האם ידוע לך שהרפורמה זה לא רק בית חרושת לגויים שחושבים שהם יהודים, אלא מה שחמור יותר, בית חרושת לממזרים? שהרי זוג שהתחתן בנישואין אורתודוקסים והפך להיות לרפורמי, והוא מתגרש, הרבי הרפורמי לא יסדר לו גט. והגט שהרבי הקונזרבטיבי יסדר לו, ברוב המקרים לא יהיה גט כשר. האנשים הללו, הרבאים הללו, יחתנו אותם עוד פעם כשהם נחשבים נישואים לזוגות הראשונים. ואפילו אם הם יתחתנו בנישואים הראשונים בנישואים קונזרבטיביים או רפורמיים, לדעת רוב הפוסקים, הם נחשבים כנישואים לכל דבר ועניין לעניין שצריכים גט. יש רק תשובה אחת של אחד מגדולי הרבנים שאומר שאולי בדיעבד זה לא נחשב כנישואים, אבל הם נחשבים כנישואים. ממילא מדובר פה במערכת, ועוד דבר, גם כשהם מתחתנים בנישואי תערובת, ואת החופה וקידושים במרכאות כפולות ומכופלות מסדר רבי וכומר ביחד. אני ראיתי פעם סרט כזה, שהחתן היה יהודי, והכלה הייתה לא יהודיה, ומאיפה אני יודע? כי לפי ההלכה הרפורמית, הרבי עומד ליד היהודי שבזוג, והכומר ליד הגוי שבזוג. ובזוג ההוא, קל, ולכן קל מאוד לדעת מי היהודי ומי הגוי, ובזוג ההוא, הכומר עמד על יד הבחורה, הכלה כביכול. ומאיפה אני יודע מי הכומר ומי הרב? זה פשוט, לפי הכיפה. הכומר היה לו כיפה, והרבי לא. ומי שמתחתן עם גויה בנישואין אזרחיים, יש סבירות מסוימת שיהיו לו נקיפות מצפון. ומי שמתחתן עם גויה בנישואין אצל רבי, הרבי גזל ממנו אפילו את נקיפות המצפון. עכשיו, כשאתה בא ומסביר את זה לאדם חילוני, אתה נחמד יותר, טוב יותר, מה זה עושה לי שזה נחמד לך? אל תגיד לי נחמד, יהדות כן נחמד או לא נחמד, יהדות היא אמת. והיה מעמד הר סיני. הרי בסקר שהתפרסם בשנת 1974 על ידי דוקטור תיאודור לן בעיתון דבר, רוב מוחלט של הרבייס הרפורמים לא מאמינים במעמד הר סיני כעובדה היסטורית. וגם הרבייס הקונזרבטיבים לא מקבלים את זה שזו עובדה היסטורית. ורוב הרבייס הרפורמים לא מאמינים באלוקים. התפלגות התשובות היו, האם אתה מאמין באלוקים? 20% אמרו שהם אתאיסטים. 70% נוספים אמרו שהם כן מאמינים באלוקים, אבל לא באורח המסורתי, אלא הם מגדירים את זה בכל דור ודור בחדש, כלומר לא מאמינים באלוקים, ו10% רק אמרו שמאמינים באלוקים בצורה באופן המסורתי. אז זה לא דת בכלל. למה החבר שלך שואל, מדוע אני מרגיש טוב אצל הרפורמים ולא בתיאטרון? הוא הלך, יש הלך לתיאטרון, לתיאטרון שמחלקים סופגניות גם, כן, בחנוכה, ואוזני אמן בפורים, יחד עם השרימפס, ויחד עם הקודלי חזיר. זה בכלל לא יהדות. זה לא דת. ברגע שמדובר בדת שאין לה, דת בעצם הגדרתה מטילה התחייבויות. ברגע שאין שום התחייבויות ונחמד לך, מה פתאום שתהיה לך בית כנסת שיהיה לך נחמד? לא רוצה שיהיה לך נחמד בבית כנסת, ושבגלל זה תבוא לבית כנסת. תבוא לבית כנסת כי תגלה אחריות, כי תרצה להתפלל.
אז למה אנחנו שמחים שהם עושים ליל הסדר? צורך העניין.
מי עושה ליל הסדר?
החילונים, כולם. זאת אומרת, למה שלא,
הם
עושים
לזה, הם מקיימים מצוות.
נוסעים לזה, אבל נוסעים בחג, לצורך
זה. זה לא עסק שלי. זה לא עסק שלי. מצווה לא מחבה עבירה. אין מצווה מחבה עבירה. הם נוסעים לחג. אם אני הייתי מזמין אותם ונוסעים אליי, אז אני הייתי גורם להם. אני הייתי עובר לפני עבר, לא תיתן בכשר. אבל אני לא יציע להם לנסוע בחג. אבל אם הם נוסעים בחג ואוכלים ומקיימים מצוות אכילת מצה, לפחות את זה קיימו. אבל הם לא יגידו שזאת היהדות היום וזה מותר. זאת הבעיה. הם יודעים שזה אסור. אז הם עושים מה שאסור. ויחד עם זה עושים מה שמותר. זה החילונים.
הבנתי. טוב, בסדר, יש
לו כוח. ברוכים תהיו. ערב טוב.
ערב טוב, שלום רב.
שלום.
יש לי שאלה לגבי בחירה חופשית. השם הרי יודע שכל אחד ואחד בעולם, מה הוא יעשה ומה הוא יעשה, אם הוא רוצה עכשיו שהוא יארג, אז הוא יארג מיד. כל מכוון על פי הקדוש ברוך הוא. אז מה העניין של בחירה חופשית?
הרי אתה יודע שזאת אחת משתי השאלות האמיתיות היחידות ביהדות. מה זה נקרא שאלה אמיתית? שאלה שלא נובעת מחוסר ידע, אלא שאלה שנובעת מזה שהמערכת יצרה את השאלה. הרי השאלה הזאת לא קשה, אפשר לתת לה שתי תשובות. או להגיד שאין בחירה, או להגיד שאין ידיעת השם. מי אמר שיש בחירה? התורה אמרה, ובחרת בחיים. מי אמר שיש ידיעת השם? התורה אמרה, אז התורה יצרה את השאלה. אם התורה יצרה את השאלה, אז זה עצמו סימן שהשאלה לא באמת קשה. איך השאלה לא באמת קשה? 1000 פעמים כבר אמרתי בתוכנית הזאת, שזה לא נושא שאני מדבר עליו בתוכנית הזאת. זאת אחת השאלות העמוקות ביותר והמטופלות ביותר ביהדות. מספיק שתראה בפרקי אבות, שכמדומני רבי עקיבא או רבי אליעזר, אומר, הכל צפוי והרשות נתונה. ואם הוא אמר את זה בנשימה אחת, למרות שהכל צפוי, הרשות נתונה, כנראה שהוא ידע איך זה מסתדר. להגיד שאני לא יודע איך זה מסתדר, אני לא יכול, אבל להגיד איך אני יודע שזה מסתדר, אני גם לא יכול. בתוכנית קצרה כזאת.
יש לי עוד שאלה. לגבי אחד, יש בחור שווה ישיבה, הוא מתחיל שווה קטנה. עכשיו, הוא הולך לדוגמה כמו פוסק, כמו הרב עובדיה. והוא לומד בסדרי הישיבה עיון קיוס. מה מעבר לזה הוא לא צריך ללמוד? מה באמת ההצעה? מבטח שם מנחס חינוך או כל מיני מה? או שילמד גם את הפוסק שהוא הולך?
אני לא יכול לתת הדרכה בלימוד לבחור שאני לא מכיר, שלומד בישיבה שאני לא מכיר, שנמצאים שם ראשי ישיבה שאני לא מכיר, ואת ההדרכה בלימוד הוא צריך לקבל מאנשים שנמצאים במקום, שמכירים אותו, מכירים את סביבתו. יש פה הרבה הרבה דברים שצריכים לקחת בחשבון, גם את הצרכים שלו, וגם את ההשפעה הסביבתית על הבחורים האחרים, וזה דבר שלא אני צריך לתת ולא אני יכול לתת.
לא, אני לא מדבר עכשיו על תלוי איזה ישיבה תלוי, סתם אחר עכשיו לומד גמרא, מחובת הגמרא לדעת גם עוד ידיעות חוץ מהגמרא?
יש מצוות ידיעת התורה, צריך לדעת הכל. רב חיים מוולוז'ין בנפש החיים שער דלת מביא את מביא כמדומני זוהר, שכשאדם יגיע לשמיים ישאלו אותו האם למדת את זה ואת זה ואת זה ואת זה ואת הכל. ודאי שצריך לדעת הכל, צריך להיות רחב אופקים בלימוד תורה. הדרך לעשות את זה, הזמן המתאים לעשות את זה, הצורה שבה עושים את זה, זה שונה מאדם לאדם ומישיבה לישיבה.
תודה רבה,
כל טוב. הפסקה.
עכשיו איתכם על הפרשה ועל השבוע עם הרב מרדכי נויגרשל.
אחרי פסח זה עכשיו, ועכשיו זה הזמן לטפל בארנונה. עיריית בני ברק, אגף ההכנסות, במבצע הסדרת חובות הארנונה. פנו עכשיו להסדרת החוב בפריסת תשלומים נוחה, כי הרגע האחרון זה עכשיו. חייגו עכשיו כוכבית 3019, כי פשוט הגיע הזמן.
הכנסת אורחים מירון, רבי שמעון בר יוחאי פועל הישועות.
לפני שנה וחצי בערך אני שמעתי, התקשרנו ובשמחה רבה אנחנו לקחנו על עצמנו לתרום לישיבה לשלוש שנים. אני לא ידעתי אז וחליתי במחלה, המחלה, עברתי ניתוח, ומאז ברוך השם אני נקייה, וכל פעם בביקורת אני נקייה מסרטן.
להעברת שמות לתפילה חייגו עכשיו כוכבית 3048. הכנסת אורחים מירון, כוכבית 3048.
לכל התורמים היקרים, תודה. ארגון יד עזרה ושולמית מודה בשם מאות יתומים, אלמנות ואלפי משפחות נזקקות, אשר בזכות תרומתכם הם זכו לשבת בחג סביב שולחן ארוך עם התמים. בזכותכם הם לא נשארו רעבים בחג. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
קרוב לשלוש שנים מסתובב עם כאבים כרוניים בגוף לא מוסברים. הלכתי לקבל ברכה פה ולקבל ברכה שם ושום דבר לא תפס. ביקשתי מהקדוש ברוך הוא שבזכות הצדיק שיהיה לי ישועה. התעוררתי בוכה, אשתי אומרת לי מה יש לך? אמרתי לה תקשיבי, אין לי שום כאב בגוף, אין לי כלום, אין לי שום כאב, כלום.
לנס משלכם חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
עופות, דגים, מוצרים יבשים, פירות וירקות, מוצרי חלב ועוד. סלי מזון אלו הגיעו דרך ארגון יד עזרה ושולמית למאות יתומים ואלמנות ולאלפי משפחות נזקקות וקשות יום. כל זה בזכותכם, תורמים יקרים. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
מאזיני כל חיים מוזמנים ליום שכולו תורה המרכזי המתקיים זו השנה ה-50 על ידי מוסדות תפארת רפאל בראשות הרב שלמה זביחי ברחוב החיזיון 3 תל אביב, בהשתתפות הראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף וגדולי הרבנים והמרצים, הרב אלימלך בידרמן, הרב יחיאל אבוחצירא, הרב יגאל כהן, הרב אברהם יוסף, הרב נתן נטה לנדמן, הרב אברהם יפה שלזינגר, הרב יצחק פנגר, הרב ליאור גלזר ועוד. בר בי
רב המרכזי במוסדות תפארת רפאל בתל אביב. יום רביעי הקרוב, באחת בצהריים, בשידור חי בכל חי ולצפייה באתר כל חי. עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נויגרשל.
מספר הטלפון שלנו 03-593-93 לאלה שטרם הלכו לישון. אז זהו, אנחנו התחלנו עם פרשיות השבוע, פרשיית החרימות, ידועים דברי האור החיים הקדוש, שציטטנו אותם כבר כמה וכמה פעמים, על שני בני אהרון בקורבתם לפני השם וימותו, להודיע חיבת הצדיקים, אומר האור החיים, שמיטתם הייתה מיטת נשיקה כמיטת כל הצדיקים, אלא שכל הצדיקים, הנשיקה מתקרבת אליהם, ואילו הם התקרבו אליה. מרוב חביבות, נשיקות, דביקות, והודיע למתבונן, אומר האור החיים הקדוש, בפנימיות השכלת המושכל, שהשכלת ההשכל תשכיל להשכלות. ובהסתכל בהשכלתו ישכיל שמושכל ההשכל מושלל להשכיל. ובהסתכל בהערת עצמו ולא עצמו ישכיל, שמושכל מושכל ממושכל בלתי מושכל מהשכל להשכילו למשכילים בסוד השכלתו, בסוד נשמה לנשמתו. ומי שיבין את זה, מותריו יהיו עטרות מלאכים, ויבין שיש חיים אחר החיים, ויגיד ברוך שבחר בעמו ישראל ובמשנתם, בחכמי ישראל ובמשנתם. אמרתי איזה פעם למישהו, אמר לי שבקושי הוא ידע מה לעשות עם שכל אחד, ופה יש 22 פעם את השורש שכל בנשימה אחת. כמו שמותיהם של עשרת בני המן שאומרים בנשימה אחת להבדיל אלף אלפי הבדלות. אבל תמצית הדברים שאומר פה אור החיים, זה שצריך להודיע למתבונן שרוצה לדעת את השורש של ההשגות הרוחניות, כי השכלה, הכוונה, השגה רוחנית, זה שמקור ההשגות הרוחניות זה ממושכל בלתי מושכל, ממקור שאי אפשר להשיג. ומהרצו ושוב שבין המקבל לנותן. ומי שנמצא ברצו ושוב הזה, ובגעגוע הגדול הזה, יבין שיש חיים אחרי החיים, ויגיד ברוך שבחר בחכמי ישראל, בעמו ישראל ומשנתם, בחכמי ישראל ומשנתם. וזה היה נדב אביהו, שהתקרבו לפני השם, אבל הם עשו שלא כראוי, כי גם להתקרב לפני השם, צריך לעשות על פי מה שהקדוש ברוך הוא מצווה, ועל פי הלכה. ולא לחדש דברים מליבו, בלי להתייעץ, בלי לשאול, ובלי להיות צמוד לפסק ההלכה בנושא הרלוונטי. ערב טוב.
שלום הרב.
שלום, שלום.
כן, רציתי לשאול לגבי דברי מרן החזוניש, שהרב הביא בפתיחה. כן. מצינו הרבה קהילות בחול שהיו עושים כל מיני פורים דיסרגוסה ומעין כאלה, המצינו שעשו את התקנה בכף ניסן לגבי פרעותך ותת ו...
יפה שאלת.
דברים מאוד, הרבה מקומות שעשו את זה.
שני דברים. קודם כל, אפילו החתם סופר, שהתנגדותו לחידושים הייתה אולי הנחרצת ביותר, והוא יצא חוצץ נגד ההילולה בלג בעומר, כי הוא אמר, לא מחדשים דברים. ואני שמח שאני לא בארץ ישראל, הוא כותב, כאילו הייתי במקומם, הייתי מבטל מנהגם בפניהם. ובהיותי אחד שגדל בחוק חתם סופר, אני גם לא הולך להילולה בלג בעומר. מעולם לא הייתי במירון בלג בעומר. החתם סופר הזה אומר שהדבר היחיד שכן מותר לעשות זה מעין פורים. וגם אנחנו בפרסבורג, יש להם סיפור הצלה גדול, בזמן מלחמת נפוליאון, עשינו... עכשיו, יש פה גדר אחר. הגדר של פורים לקהילה מסוימת, זה גדר של הודעה לקדוש ברוך הוא, למי שנעשה לו נס במקום הזה. זה לא גדר של חג, זה גדר שהלכה שצריך לברך, ברוך שעשה לי נס במקום הזה, או ברוך שעשה נס לאבותיי במקום הזה. זה קשור לאלה שהיו קשורים לנס. למשל, כ"ח באייר.
זה אבל, זה חג.
רגע אחד. כ"ח באייר. אז ישיבת מיר הופגזה במלחמת ששת הימים. רב חיים שמולביץ השתדל כדי לצאת ידי ספק שתמיד בכ"ח באייר הוא יהיה סנדר כדי שלא יגיד תחנון בכ"ח באייר, כי הם בעצמם ניצלו בניסי ניסים באותו אירוע. עכשיו, הוא עדין לגבי אבלות גם כן. האבלות לא נקבעה לכלל ישראל. לקבוע יום לדורות לכלל ישראל, זה הבעיה שעליה דיבר החזון איש. אבל לעומת זאת, אלה שבאמת היו קרובים אל החלל, בקהילה הזאת, בקהילות הללו, בקף בניסן, קבעו בכף בסיוון קבעו ימי זיכרון לאלה שנהרגו אז, לאלה שהם צאצאיהם ובניהם וילדיהם. לא איזה יום כזה כללי לכלל ישראל. עכשיו זה דיבר החזון איש.
ולא
מצאים
תקנות שעושים,
שחוגגים
את חכמים במהלך הדורות עשו תקנות, גזרות.
תקנות, גזרות, כן, אבל לא לקבוע ימים. זה שני דברים. אסרו לאכול בשר בחג. קביעת
ימים זה הנושא, לקבוע יום.
כן, כן, זה הנושא, זה דיבר החזון איש. ברור שיש תקנות וגזרות. כל דור ודור חכמים צריכים לבנות, לתקן תקנות וגזרות. בכל דור. כשהם רואים שיש פרצה, אז מתקנים תקנות.
זה מה שיש בקביעת יום.
לקבוע יום צריך, מה שדיברנו כבר הרבה פעמים, צריך לדעת אם יש, אם המציאות חוזרת וקיימת, דיברנו מה זה חג, לא נחזור על זה עכשיו.
טוב, בסדר,
תודה רבה, כבוד הרב. כל טוב, כל טוב. ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך.
שלום, אבל אני אשמח לדעת בנושא של נשמות. הרבה שנים לא כל כך ידעתי, אפילו את המבט השטחי על זה, ויצא לי איזשהו, אולי המילה הנכונה זה תיאוריה, אני לא יודע אם זה ממש בזה באמת במה שאני חושב, או שזה סתם תיאוריה שטותית. אני אשמח לשמוע מהרב. מה שפחות או יותר התקבע אצלי, זה שבעצם יש את נשמת אדם הראשון, אחר שהוא חטא, בעצם זה התפצל, סליחה על המילים קצת מושטות מדי, ל-600,000 נשמות שהיו בני ישראל, וכל נשמה שלא השלים את התיקון שלה גם מתפצלת, ובעצם זה הנשמות שלנו. ואם למשל דוגמה אני גם לא השלים את התיקון שלי, אז החלק שלא השלים את התיקון שלי, הוא יגיע בדור שאחרי זה, וגם הוא יהיה נשמה של בן אדם אחר.
אני חושב שאתה אומר טוב, אבל לא מספיק טוב. אתה אומר טוב, אבל לא מספיק טוב, כי זה לא נכון שנשמת אדם הראשון, אתה אומר, התפצלה, הלשון המקצועית זה יותר שניצוצות מנשמת אדם הראשון, הן הנשמות של כל המין האנושי, לא רק 600,000 של עם ישראל. כל המין האנושי...
זה השאלה השנייה שלי, מה קורה עם כל הגויים באמת?
כל המין האנושי, אותו דבר. הרי אדם נקרא אדם, כי הוא כולל את נשמת כל מין האדם, באשר הוא, לאו דווקא יהודים. ולכן כל נשמה בעולם, הרי כתוב שיש ארבעה, ויש דעה אחרת שזה חמישה, שמתו בעטיו של נחש, שזה בנימין בן יעקב, אמרם אבי משה, כלאב בן דוד וישי אבי דוד, ויש אומר גם יהושע בן נון. זאת אומרת שאנשים האלה לא חטאו בכלל, ולכאורה לא היו צריכים למות, כי לא הרוד ממית אלא החטא ממית. ובכל זאת הן מתו, למה? בגלל חטאו של אדם הראשון, בעטיו של נחש. כי כל אחד מגיע לעולם עם איזשהו פגם, שנשמתו נפגמה על ידי חטא אדם הראשון. וזה יכול להיות רק אם נשמתו היא חלק מנשמת אדם הראשון. בכלל לא אומרים שאדם הזה ראשי תיבות, אדם דוד משיח, שמקיף את כל המין האנושי על כל גווניו. וזה ברור שזה גם נכון, שאם אדם הגיע לעולם ולא תיקן את מה שצריך לתקן, כולל אם הוא לא תיקן את החלק שהוא צריך לתקן בחטא אדם הראשון, אז הוא חוזר לעולם בגלגול בצורה של אדם אחר.
כשהוא חוזר לעולם, זאת אומרת שחלק מהנשמה שלו, ניצוץ מהנשמה שלו חוזר בגלגול?
יכול להיות
ככה. בוא נשאל, לאחר, בעזרת השם, תחיית המתים, הגלגול והוא, איפה הם יעמדו?
אתה אומר טוב מאוד, ואתה אומר דברים נכונים. הרי בכתבי
הערים... אני שואל את זה, אני לא יודע.
לא, אבל אתה אמרת שיצרת על עצמך תיאוריה, התיאוריה נכונה. היא כתובה בשער הגלגולים של הארי הקדוש. בשער הגלגולים של הארי הקדוש משמע. כתוב בפורש, לא משמע. שגלגול זה לא רק... למי שצריך לתקן כי הוא פגם בהיותו בעולם. יש לפעמים, יש מהלך, שהקדוש מוריד נשמה לעולם, והתפקיד שלה, ממילא היכולת של אותה נשמה, זה רק לתקן את הבחינה שנקראת נפש. הוא לא יכול לתקן את הבחינה שנקראת רוח. האדם הזה יחזור לעולם עם נפש מתוקנת, ולא תהיה לו בחירה לקלקל אותה אם הוא תיקן אותה, אבל הוא יחזור בכל זאת לעולם, כי הוא צריך לתקן את בחינת רוח. והוא לא יכול לבוא לעולם בלי נפש, אז נותנים לו נפש מתוקנת שאיננה יכולה להתקלקל. אין לו בחירה בכלל לקלקל את הנפש, רק לתקן או לא לתקן או לקלקל את הבחינה שנקראת רוח. ועל זה נאמר בספר איוב, פרק למד ג' כמדומני, או למד ב' למד ג', הן כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר. אז יש דברים כאלה. לאו דווקא בגלל חטא, אלא אפילו בלי חטא.
אפילו בלי
חטא, אם אדם לא חטא, אלא אדרבה, תיקן את כל מה שצריך לתקן בעולם, יכול להיות שהוא יבוא עוד פעם, כי מלכתחילה הוא ירד לעולם לתוכנית רב שלבית.
אז מה זה אומר שיבוא עוד פעם בעצם? אז לאחר קריאת המתים וזאת השם,
ואיזה גוף...
אותו בן אדם שנשאר חי, איפה הוא יעמוד מול... הנשמה המקורית שלו, מול
ה... אתה שואל באיזה גוף, קודם כל אף אחד לא יישאר חי. כי אלה שיחיו בזמן שבית המשיח ימותו ויחיו מיד. ב', באיזה גוף יקום האדם? אז כתוב בגוף שעשה...
האם כל ניצוץ שלו בעצם יהיה גוף שונה, או שבעצם כולם בעצם כל הניצוצות יתרדו לאותו נשמה המקורית?
מה שאני יכול להגיד לזה לרגל אחד, זה את מה שהרמב"ם אומר בסוף הלכות מלכים, לא לעסוק בעניינים של אחרי ביאת המשיח, כי לא נדע מה שיהיה עד שיהיה, והמדרשים שעוסקים בזה הם לא ברורים, ואין בהם לא אהבה ולא יראה רק את זה, וזה לא ברור, לכן הוא לא מציע לעסוק בזה. אם הרמב״ם אומר שלא נדע מה שיהיה עד שיהיה, מי אנחנו שנעבור אחריו? יש הרכוח
גדול, אבל אני באמת לא עושה כרקצתי לדעת דברים כלליים. תודה רבה רבה.
כל טוב, כל טוב.
יש הרכוח.
ערב טוב.
ערב טוב, שלום וברך הכבוד רב.
כן, בבקשה.
כן. יש שתי שאלות, אחד מוזר ואחד פשוט. הראשון זה, למשל, בנחל, ג'ושע של הנחל דוד, הוא מביא שבעניין של אחדות עם ישראל, שמצד הגוף, אי אפשר, כי יש מה שנקרא law of entropy, כן? שכל הדבר הפיזי מתפרק. אבל מצד אחד, זה אומר, זה רק אפשרי דרך הנשמה, אז מה רציתי לדעת שזה, אם כך, אז דומה לי שכל העניין של דאוס וכל הפנים של כל בן אדם אחר, אבל אחרי, זה פיזי, אבל אחרי שהוא נפטר, איך יבחין, איך יהיה הבדל בין נשמה לנשמה, יהיה נשמה אחר גדול.
גם על זה אני אומר את מה שהרמב"ן אומר, מה שהרמב"ן אומר, לא נדע מה שיהיה עד שיהיה. זה לא בתחום הדברים שאנחנו יכולים בדיוק לדעת.
אוקיי. והשאלה... הפשוט, ותחילת פסוקת הזה מכל בוקר, אנחנו אומרים, בקשו פניו תמיד, ולא יראה אדם בחי.
בקשו פניו תמיד, אז אפשר לבקש, אבל כשאדם מבקש, אז הוא מתקרב. מי שלא מבקש, לא יתקרב בכלל.
אבל זאת אומרת, אבל אין...
כי באור פניך נתת לנו, באור פניך נתת לנו שמלוקנו תורת חיים. איראני, זה בחינה מאוד מאוד גבוהה. בין האיראני, שנאמר לו איראני אדם וחי, לבין ראייה כזו או אחרת בדרגות שונות, יש הרבה מאוד שלבים באמצע. ואדם צריך לשאוף להגיע, זה כמו שמצד אחד אומרים, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשה למעשה אבותי אברהם יצחק ויעקב. ומצד שני, ידוע אמרתו של רבי ישראל מסרנטלר, נפתולי אמסטרדם, שהוא אמר לו, אתה תתקדם עם הכישרונות שלך, עם הלב שלך, עם המידות שלך. אז מה זה חייב אדם להגיע, לומר מתי יגיעו מעשה למעשה אבותיי? התשובה היא, אתה תשאף, הרי אתה לא יודע מה אתה מסוגל להגיע. אז תשאף להגיע למקסימום, ואז תגיע למה שאתה יכול להגיע. אם אתה תשאף להגיע למינימום, אז גם למינימום לא תגיע. אותו דבר גם פה. אנחנו מבקשים לראות באור פני השם, לבקש פניו תמיד, ואז אנחנו נגיע למה שיכולים להגיע. אבל... לראות ממש את פני השם, לא איראני, אדם וחי.
אבל זה לא מליצה.
לא, זה לא מליצה.
זאת אומרת, זה...
אין מליצות בפסוקים.
זה תשובה, לתרש ברוך.
כן, כן.
כמה שיותר.
כן.
בסדר, טוב, הבנתי. תודה רבה, ממש.
כל טוב, לילה טוב.
כל טוב, לילה טוב.
ערב טוב, נצא להפסקה.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
קודם כל, אני, הנס הפרטי שלי זה בזכות הצדיק ממוארוש, שזכיתי לקנות דירה מהמידר, שמאוד קשה לקנות מהם, בלי חובות, בלי כלום.
לנס משלכם, חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? חדש, סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
הכנסת אורחים מירון, רבי שמעון בר יוחאי פועל הישועות.
ובאורח פלא, באותו השבוע מצאתי דירה, הכל הלך מאוד בקלות. זו דירה שאני מתגוררת בה עד היום עם בעלי וילדיי, ויש בה המון המון ברכה.
להעברת שמות לתפילה, חייגו עכשיו, כוכבית 3048. הכנסת אורחים מירון, כוכבית 3048.
עכשיו איתכם, על הפרשה ועל השבוע, עם הרב מרדכי נוי גרשל.
ערב טוב.
שלום וברכה.
שלום, שלום.
כן, רציתי לשאול, הגמרא במסכת ברכות אומרת, ראויים היו ישראל שיעשה להם נס, בימי עזרא, כמו בימי יציאת מצרים, שנאמר, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עם זו קנית, עד יעבור עמך השם זו ביה ראשונה, עד יעבור עמך המזוקנית הזו ביה שנייה. שואלת הגמרא אם ככה, אז למה לא קרה? לא אמרת הגמרא גרם החטא.
גרם החטא, כן.
דוד המלך אמר שם רנפשי כחסיד אני. אמרת הגמרא, איך דוד המלך קורא לעצמו חסיד? הרי כתוב לולי אמנתי לראות בטוב השם בארץ חיים. נקודה לולי. אמרת הגמרא, ידוע, ידע שמגיע לו, שהוא היה חסיד, אבל שם הגמרא גרם החטא. בעצם אולי גם אנחנו מחכים לגאולה, שתגיע בדרגה מאוד 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 פחותה, כי גרום החטא. כלומר, נכון שיש הבטחות מפורשות, אבל גם על הבטחה מפורשת, עד יעבור עמך השם, עד יעבור המזוקנית, אז זאת הבטחה מפורשת.
עיין בדברי הרמח"ל בספר דעת תבונות, אינני יכול ברגע זה לציין מקור מדויק, שאומר שהגאולה האחרונה תגיע בשלמותה, הקדוש ברוך הוא לא יחכה למעשינו, וגם אם יחטאו לגמרי, לא למעשינו יחכה, ולא למצוותינו יחפה. יש עת חתום עמו, שאז תבוא הגאולה השלמה בדיוק כפי שהובטחה.
כלומר, זה יותר חתום מאשר מה שכתוב בתורה בעצם?
לא, למה יותר מה שכתוב? אני לא הבנתי מה שאתה אומרת עכשיו.
יש גזירה שווה, לגאולת מצרים, לגאולת עזרה.
נכון, אבל זה לא קשור לגאולת... נכון, אבל זה לא קשור לגאולה העתידה. בסופו של דבר תבוא גאולה שלמה, ויש גאולה, גאולות ביניים, יש גאולה של זכור שלא בזמנה, אבל הגאולה שתבוא בזמנה, תבוא בדיוק בשלמות גמורה.
אפשר שאלה נוספת?
כן.
כן, אני מורה בבית ספר עמית מודין, שעכשיו עלה לו כותרות עם הרב שמע על זה.
לא שמעתי.
הם היו אמורים, בנו רובוט, הם היו אמורים להגיע לתחרות מקום ראשון בטקסס. מקום ראשון בעולם. כלומר, היה 5,000 מתמודדים, עלו ל-500, נשארו 30. התחרות יצאה בשבת, הם דיפרו על זה.
יפה מאוד.
זה עשה רעש מאוד מאוד גדול. השאלה שלי כזאת. אני היום, היה טקס. לקחו את התלמידים ליום זיכרון בהר הזיתים.
כן.
שאלתי רב מוסמך אם אני יכול, אני הייתי חייב להצטרף, שאלתי רב מוסמך, הוא אמר לי ללכת, להצטרף.
כן, גם אני הייתי אומר לך ללכת, כן.
אוקיי. בעצם הייתי בטקס יום זיכרון צבאי מאוד 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 מרשים.
כן.
ופתאום אתה רואה מה זה עוצמה של מדינה. איך מדינה, מי שלא היה שם להבין. איך מדינה יכולה לכבד את מי שהיא חפקה בכבודה. ברמות לא נתפסות. וזה גורם לחלישות הדת מאוד מאוד גדולה, איפה אנחנו ואיפה הם. איפה בני התורה נמצאים?
היית פעם בטקס נוצרי?
לא.
אז אם היית בטקס נוצרי, למשל, היית רואה פי כמה יותר. ראית פעם באיזה טקס מעין דתי בארצות הברית, בוושינגטון? עוד מעט יהיה טקס ההמלכה של מלך אנגליה, מלך בריטניה, שהוא בסך הכל בובה. אין לו שום משמעות. אתה יודע כמה שזה יהיה מרשים. הדברים הללו, בוודאי ובוודאי, יש להם צורה, ויש להם יופי, ויש להם עוצמה. אבל זה לא בא במקום, אני לא אומר בנושא של זכירת החללים, שהם חללים קדושים ומכובדים, כמו שהבאנו אתמול בספר הזוהר וכן הלאה, זה בסדר גמור. אבל אנחנו לא צריכים, כל ההשוואה הזאת אין לה מקור, כי בשעה שיש לך אמת שורשית, פנימית, אז בוודאי שאנחנו רוצים שכל דבר כזה יהיה יפה ונקי ומסודר, אבל שום דבר לא יכול לבוא במקום האמת הפנימית. ולטווח ארוך האמת הפנימית תורה דרכה. אני אתן לך דוגמה. אנחנו כעת נמצאים בסוגיות של פרשת סוטה, בדף היומי. סוטה צריכה להביא קורבן שכל המרכיבים של הקורבן באים להשפיל אותה. לא ייתן עליה שמן, כי שמן זה אור, והיא עשתה מסע במחשך. הוא לא ישים עליה לבונה, כי לבונה זה מסמלת מסע אמהות. היא עשתה, היא התרחקה מסע אמהות, לכן לא ייתן עליה לבונה, שנאמר לך לי להר המור זה יעבוד, גבעת הלבונה זה לבנות, וקורבנה שעורים שזה מאכל בהמה. כך מעליבים אישה. היה צריך לקחת איזה סיר של שופכין ולשפוך לה לראש. הרי צריכה להיות בקיאה בכל הרזים של חז"ל, והמושגים של חז"ל כדי לדעת שמתכוונים להעליב אותה. אותו דבר גם יציאת מצרים, לא יותר טוב לעשות בליל הסדר, עם שעון שבת, איזה חיזיון אור קלי, אור קולי, עם בינה מלאכותית, ליציאת מצרים שיעשה רושם, כזית מצה, כזית מרור. תשובה זה ההבדל. אם אדם הולך לרופא, והרופא נותן לו תרופות בלי לבדוק. ייתן לו הרבה תרופות, ידכה את הסימפטומים, האדם ירגיש טוב אחרי שבוע. אבל אם הרופא הוא רופא רציני, הוא יעשה לו בדיקות פנימיות וצילומים, והוא ימצא את השורש, ואז לא צריך תרופות דרסטיות. אם אנחנו יודעים שהתורה היא אמת, אז לא צריך את הדברים הדרסטיים. גם אם זה פחות מרשים כלפי חוץ, אבל זה חודר יותר כלפי פנים. ולכן בית קברות יהודי, למשל, נראה מאוד לא יפה לעומת בית קברות לא יהודי. אפילו בבית קברות יהודי, המחלקה של שומרי שבת נראית הכי פחות יפה. יש רק אבנים, אין פרחים. אבל אנחנו יודעים שזאת אמת, והאמת מחזיקה מעמד לדורות ולדורי דורות, וכל השאר פושטים צורה ולובשים צורה.
זה יופי, כאילו, על מי נאמר שהיופי שלו חיצוני בלבן? לא זכור לי כרגע?
זה נאמר על
יוון.
יוון, כן. עכשיו תמסור לתלמידים שלך את ברכותיי, הם באמת עשו קידוש השם גדול.
בסדר, יישר כוח.
ברוכים תהיו. ערב טוב.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום.
דבר ראשון, יישר כוח על כל הדברים הנפלאים. אני רציתי לשאול לגבי המדינה, אני מצטער אם כבר שאלו הרבה, אפשר לשאול?
אפשר תמיד לשאול, כן.
אני לא, בדיוק שמעתי עכשיו איזה משפט שאמרו לי שהבריס קירוב אמר שביום הזה היה שמייכל גדול מהשמיים, כאילו שהיה חיוך, אז אני לא רואה שזה, זה מאוד מבלבל, כאילו מה, וגם יש את הצפונוביץ' או ששם דגל, אז כאילו,
למה זה מבלבל? למה זה מבלבל מישהו? ובלי הבריס קירוב זה לא ברור שהיה פה חיוך של השגחה. מה שהבריס קירוב אמר, אני הפצתי, כי אני שמעתי את זה ממקור ראשון, ממי ששמע את זה מהבריס קירוב, מהרב גולדוויך, שמעתי את כל דבריו של הבריס קירוב. אני, כשהרב שמעון מלר כותב הספרים על שושלת בריסק, שמע את זה, הוא צלצל אליי, ומפי הוא כתב את הדברים שם בהערה. ובאמת, אני ישבתי עם הרב גולדוויך במלון רמדה, שפגשתי אותו שם, והוא סיפר לי בדיוק מה היה. הוא היה הולך לטייל עם הבריס קירוב פעמיים ביום, פעם בצהריים, לפי מצוות רופאיו של הבריס קירוב, ברחוב דוד ילין, ופעם בלילה הם היו יוצאים ליער ירושלים, איפה שהם שכונת בית וגן. באותו יום, בצהריים הוא לא יכול היה ללכת, הבחור יעקב גולדוויכט ובחור אחר הלך איתו, ובלילה אי אפשר היה לצאת, כי כבר הערבים התחילו להשתולל, אז הם הלכו בלילה ברחוב דוד ילין ושמעו את הריקודים והשירים ברמקולים גדולים ברחוב יפו. והבריסקרוב סיפר לו שבלילה, בצהריים הוא פגש איזה רב הונגרי שבכה ובכה ובכה, עכשיו הציינים יקימו מדינה, וכאן שומעים את הריקודים. אז הוא שאל אותו, מה הרב אומר? הוא אומר, שניהם טועים. זה היה חיוך של ההשגחה, אבל החילונים קלקלו. הוא הסביר איך החילונים קלקלו, אין לי זמן כעת להרחיב את זה, בזה. מה הספק בזה? הרי אם מלכתחילה זה היה לא טוב, זה פחות חמור מאשר המצב הזה. אם באמת היה חיוך של השגחה, ואת זה קלקלו, הרי המצב הרבה יותר חמור. הרי העבדה והצער על כזה שקלקלו, והאשמה וחוסר האחריות שקלקלו, זה הרבה יותר כואב, הרבה יותר חמור. מה הבעיה עם זה?
ומה היחס שלנו היום? כי יש כן אלמנטים של הזדהות וחיבור, כמו שהפונוביצ'רוב שם דגל, או שזה לא רלוונטי?
אני לא יודע מה הפונוביצ'רוב שם ולמה הוא שם. אני רק יודע שבוודאי, אני לא יודע גם כן מה זה חיבור. המילה חיבור בזמן האחרון, זה איזשהו סלנג שאני לא יודע מה מתכוונים כשאומרים לו. היום כולם מתחברים
לכולם.
כולם מתחברים לכולם. יש הרבה כאב, כי המכנה המשותף הוא כזה, הקדוש ברוך הוא בסדר גמור, אנחנו, איפה אנחנו? הוא עושה לנו ניסים בכל יום, ואנחנו יורקים לו בפנים, לפחות אלה שמדברים בשמנו. עושים חילול השם, החל מאיוש עמדות בחירות, אזרח מספר כזה ומספר כזה, שהחילול השם הוא זועק עד השמיים, וקלה בזה שהם מקימים מדינה לא לפי חוקי קארו, כלשונו של דוד בן גוריון, בהתייחס לחברו מן הפלמ"ח רבי יוסף קארו. כך אמר בן גוריון, להקים מדינה. הרי שאלו אותי תמיד, למה אנחנו לא צד אקטיבי במאבק בעד הרפורמה המשפטית? התשובה היא פשוטה. מה נפגין בעד הרפורמה? ואם יהיה רפורמה, אז לילד הזה אנחנו מתפללים, הרי זה לא יהיה חוקי התורה. אז מחלקה אחרי, אנשים יבינו שאנחנו רוצים את המערכת המשפטית הזאת אחרי הרפורמה, אנחנו לא רוצים את זה גם כן.
אבל רק לנקודה הזאת, יש כן אלמנטים של הכרה, או שהרב אומר שזה לא משהו שצריך לדבר עליו?
אני לא מדבר באוויר, אני לא יודע מה זה אלמנטים ומה זה הכרה. אני יודע שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו ניסים, ובשמנו ירקו לו בפנים, זה מה שאני יודע.
אבל כן היה חיוך, זה מה שהוא אומר, היה הרב השכחה בהתחלה.
אני ציטטתי את דברי הרב מבריסק, ואני לא חושב שזה חידוש גדול, כי אפילו בן גוריון ידע להגיד, שמי שחי בארץ ישראל ולא מאמין בניסים, הוא לא רציונלי.
יישר כוח גדול הרב על הכל.
ברוכים תהיו.
טוב.
ערב טוב.
טוב.
שלום.
שלום, ברוכים, ערב טוב, יישר כוח על הכל.
בוחן תינו, כן.
תהיה לשאול הרב שאלה לגבי התקסים וכל הדברים האלה בזמנות של הרפורמה המשפטית, שכל מה שהם עשו, לקחו את הטנק, את הדבר הכי קדוש בעיניים שלהם, ואיתו הם יצאו להבין. האם אנחנו בתור אנשים חרדים, שתמיד חיבדנו אותם, לא נוכל לעשות טול קורה מבין עיניך? והתקסים שאתם, הדברים כביכול הכי קדושים בעיניכם, אותם חיללתם, ולא הגיע הזמן גם שאנחנו כביכול...
יהיה להם אלף תשובות, הרי זה לא ככה. הם לא, אף פעם לא חשדנו בהם שיש להם איזשהו רעיון שבגללו הם עושים את זה. אני כבר אמרתי את זה לפני 20 שנה, שאל תחשבו שאם יהיה רוב דתי או אחר, אז בשם הדמוקרטיה הם יורידו ראש. הם יכניסו אותנו למחנות. הם יעשו כל תועבה כדי לשמור על צלחת הסושי הטריפה שלהם. וזה היה פשוט, וזה היה ברור, הרי אם אין יראת אלוקים במקום הזה, אז אין שום דבר, וכל הדיבורים על הערכים שהם מוכנים, הם אפס אפסים וזהו. ולא היה צריך את עכשיו כדי להוכיח את זה, כי זה היה ברור גם לפני כן. ואם תגיד להם, זה לא יעזור כלום.
תודה רבה.
תודה, ואנחנו לקראת סיום. אני רק אומר דבר אחד. שאלו פעם אדם, מה היית עושה אם היה לך שני שקלים? אז הוא אומר, בשקל אחד הייתי קונה לחם. ובשקל השני הייתי קונה פרח. הייתי קונה לחם כדי שאני אוכל לחיות, והייתי קונה פרח כדי שיהיה בשביל מה לחיות. כל הנושא הגשמי הוא כדי שנוכל לחיות. וכל הנושא הרוחני של יהדות, של תורה, של בני ישיבות, זה כדי שיהיה לעם ישראל בשביל מה לחיות. תודה רבה לכולם ותודה רבה לכל הצוות. כל טוב ולילה טוב.
FM 92.8 FM כל חי
בכל מקום בכל שעה בשבילי כל חי תמיד איתי כל חי
כל חי תמיד איתי
מאזיני כל חיים מוזמנים ליום שכולו תורה המרכזי המתקיים זו השנה ה-50 על ידי מוסדות תפארת רפאל בראשות הרב שלמה זביחי ברחוב החיזיון 3 תל אביב.